חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני מאיה זיוולף, בערב אני השוטרת הטובה. החל מהחודש נכנס לתוקפו חוק הפיקוח האלקטרוני במקרים של אלימות במשפחה. לשופט האפשרות להורות על פיקוח אלקטרוני לאכיפת צו הגנה כדי לוודא שאכן מצייתים לו. לתוקף יהיה צמיד אלקטרוני המנטר מיקום, לקורבן לחצן מצוקה, לשניהם מכשירים המוודאים שלא תהיה קרבה ביניהם. זו הייתה קרבה, כוחות המשטרה יוזעקו. היוזמה יוצאת לפועל אחרי למעלה מעשור של דיונים ועליות להצבעה, הודות לפורום מיכל סלע והארגונים שדחפו, כמו גם הודות לחברי הכנסת, על כך מגיעה מילה טובה. אבל כמובן שלא הכל מושלם, בשלב הנוכחי יהיו מספיק יחידות בקרה רק ל-100 קורבנות במקביל, לא יותר. כמו כן, לפי התוכנית המקורית, אמורים היו לגייס חברת הבטחה אזרחית שתוזנק להגן על הקורבן במקרה של דיווח על הפרת צו, כשבאותו הזמן המשטרה תוקפץ לעצור את התוקף. בפועל, לא גויסה חברה אזרחית, אז במקרה של הפרת צו הגנה, המשטרה תצטרך לספק הגנה ובמקביל לנסות לעצור את התוקף. לצורך הפיקוח הוקמה יחידה מיוחדת שתפעל 365 ימים בשנה לאורך כל שעות היממה, עם צוות מיומן משירות בתי הסוהר והמשטרה. נאחל שלא יזדקקו להם, אך במידה ותזוהה הפרה של צו הגנה, שיצליחו לפעול בזמן ומי ייתן ויצליחו להחזיר לקורבנות את תחושת הביטחון.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום שוטר הרע. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עלה אתמול להר בית, ולא בפעם הראשונה כמובן, והצהיר כי מדיניותו היא לאפשר חופש פולחן ליהודים בכל מקום, גם בהר הבית. כך עורר עליו את זעמם של רבים, גם חרדים וגם חילונים. במין תגובה לדבר הזה נודע כי ראש האופוזיציה יאיר לפיד ויושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרי שוחחו לראשונה מזה 10 שנים כדי לקדם יחד הצעת חוק שתאמץ פסק הלכה של הרב עובדיה יוסף, לפיו אסור ליהודים לעלות להר. יש עתיד מתכוונת לעלות את הצעת החוק אחרי הפגרה, כמובן רק כדי לחזק את מורשת מרן. ברור כי דרעי לא נרעש על התעלמותו של בן גביר מפסק ההלכה של הרב עובדיה, הרי עלה כבר פעמים רבות, אלא על רקע הקטטה המתמשכת בין ש"ס ועוצמה יהודית, בין השאר על רקע חוק הרבנים והמועצות הדתיות שש"ס מנסה לקדם כדי לייצר עוד כמה מאות ג'ובים, כדי להרבות תורה בישראל. למיטב ידיעתי גם הרב עובדיה התיר ליחידים לעלות להר כהלכה בתחומים שאוסיף הורדוס להר ולאחר תבילה וכיוצא בזאת. למיטב ידיעתי יש עתיד עם מפלגה ליברלית שאומרת חוק הדוגלת גם בחופש הפולחן, ולכן אני מבין שזה מה שיפה או בעצם מכוער בפוליטיקה, שהיא מאפשרת בריתות מעוותות בין מפלגה חרדית שמתנגדת לגיוס חרדים לבין מי שדוגל בגיוסם, גם בהפרדת הדת מהמדינה, בתחבורה ציבורית בשבת, למי שהתחייב להפיל את חוק הנישואים האזרחיים אם לא יכלול הומואים ולסביות ותקצר העירייה. התנאי לברית כזו הוא כמובן קיומו של מישהו ששניהם שונאים יותר ממה שהם אוהבים את העקרונות שלהם.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם מאיה זי וולף ואריה אלדד.
שוב, שלום, מאיה, ערב טוב.
שוב, שלום. אתה יודע, מעניין אותי, כמי שחווה את זה מקרוב, את המשחק הפוליטי הזה, זה חסר לך? אתה מתגעגע?
לא. להפך. אני מרבה לצטט את עצמי כשאני אומר שכשהשתחררתי מהכנסת, יצאתי לטיול בדרום אמריקה. זה לא חסר. כירורגיה חסרה לי יותר מאשר הכנסת, אבל אם הגרדתי בידיים אני יורד לנגריה. זה מאוד דומה, מאוד דומה, הכירורגיה והאורתופדיה והנגריה. אז יש לזה פיצוי. יש לי הערה או שאלה על מה שאת אמרת בשוטרת הטובה שלך, שיש רק 100 סלוטים, יש רק 100 מנויים למערכת החדשה. אני לא חושב שזה מה שצריך להדיג אותך. השאלה אם יש 100 שוטרים.
אז עצם העובדה שאין מספיק, שלא גיוסה חברת הבטחה אזרחית, בעצם אומרת שייתכן ויצטרכו לבחור, האם עכשיו אנחנו הולכים לשם, או שאנחנו הולכים לשם. סביר להניח שלא יהיה מספיק כוח אדם כדי לתפעל את כל הדברים האלה. אני מקווה לפחות שזה יספק הרתעה, ואז לא יידרשו לקריאות, אבל כן, אין ספק שגם אני, גם זו בעיה.
אני חושב שזה בהחלט חשוב למקרים של אלימות במשפחה.
לזה זה מיועד.
אני בספק אם זה יעזור למנוע רצח במשפחה. כלומר, מי שהחליט לרצוח, אם זה לא באיזה להט של ויכוח, אלא מי שהחליט שהוא הולך לרצוח את אשתו, היא הולכת לרצוח את בן זוגה, שזה מאוד נדיר, אני לא בטוח שזה מה שירתיע אותו, שזה מה שיעזור.
כן, למרבה הצער, אני מסכימה איתך, אבל נקווה, גם אם יצליח להציל נפש אחת, אז הצלחנו במשהו.
לא, ודאי, זה חוק חשוב, זה כמו חוק של מצלמות בגני ילדים. חשוב, גם אם זה לא פותר הכל, זה פותר משהו. הלוואי שיעזור יותר. אנחנו נמשיך ונעסוק בענייני היום אחרי החדשות.
בהחלט.
עכשיו, 5 בערב, עם מאיה זיו וולף ואריאל דד.
ואנחנו לא לבד, לבד לא היינו מסתדרים. האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור שקד וולפין. ואנחנו פונים ואומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת ארז מלול משס. שלום לך.
שלום וערב טוב.
אפשר, שיתוף הפעולה ביניכם ליש עתיד זה משהו שכבר אפשר לחתום עליו, זהו?
אין שום שיתוף פעולה. קודם שיש שיתוף פעולה, אנחנו בשום דבר, גם בחוקים שחשבנו שהם יתמכו בגלל שזה גם חלק מהציבור שלהם, גם ראשי המועצות האזוריות, אני מדבר על חוק התקצוב הבלניות והרבניות במועצות האזוריות, שמתן כהן הוציא ציוט שזה חוק נפלא, ורוב הח"כים רצו לתמוך, ובסוף בגלל שראו שבן גביר מתנגד אז הם התנגדו. אז על איזה שיתוף פעולה אתם מדברים? אין שום שיתוף פעולה. יש הסכמה, כן, לאומית נקרא לזה, מכל גווני הקשת הפוליטית בנושא הר הבית, אבל מכאן ועד שיתוף פעולה וחקיקה, הדברים רחוקים.
חבר הכנסת מלול, למיטב ידיעתי, איתמר בן גביר עלה להר הבית פעמים רבות, גם כשר וגם בתקופת המלחמה. מה קרה עכשיו חוץ מחוק הרבנים?
אני אגיד לך, א', תמיד שהוא עלה, הוצאנו הודעה, יש החלטת מועצת הרבנות הראשית. מועצת הרבנות הראשית זה גוף, זה מייצג את כל כלל האוכלוסייה, זה לא רק חרדים או ציונות דתית, זה הכל, ורבני הראשיים לדורותיהם מכל גווני הקשת אסרו על עלייה להר הבית.
למעט הרב גורן?
הרב גורן היה לו איזה פינה, אבל הוא לא, עוד פעם, הריבון בנושא נישואין, גירושין, אתרת עכשיו אגונות, קביעת נהדרים, איך אומרים, אני קשה להגיד את זה.
הכל נכון, אבל מאז מלחמת ששת הימים הרבנות אומרת לא לעלות, למה פתאום חוק?
נכון, אני לא, עוד פעם, אני לא יודע אם חוק, הרי גם אם יהיה חוק הוא יעלה, יש לו חסינות. אני לא יודע אם חוק באמת יעזור, וגם זה צריך להיות בהסכמה קואליציונית, ולדעת מי, מה תוכן, אני עוד פעם, אתם רותמים את ההגרה לפני עושים.
לא, אז אנחנו באמת שואלים מה קרה הפעם, מה השתנה הפעם?
אז אני אומר, אין שום דבר כזה של איזה חוק, יש רעיון, יש אמירה, מצידנו, מצד הציונות הדתית, שהעלייה של בן גביר, שהוא בן אדם דתי, הוא מטעה את הציבור גם מבחינה הלכתית, וגם גורם נזק ביטחוני. אנחנו בשעת מלחמה, לעשות שדולה למען הר הבית, ערב נאומו של ראש הממשלה בקונגרס, נאום חשוב לאין ערוך לכלל האזרחים ולכלל היהודים בעולם, שהיה באמת נאום שכולם חיכו לו, ובאמת הוא היה נאום הזה, ולעשות כנס למען השתלטות על הר הבית, זה התקלה, זה התרלה, והפעולות האלה לא משרתות כלום, לא תורמות, לא להתיישבות, לא לציונות הדתית, לא למשילות, לכלום.
לא תורמות, לא תורמות זה לשון המעטה. בוא נשמע לשנייה את, יותר משנייה, את חברך ינון אזולאי. הוא לא השתמש בלשון מתונה במיוחד היום בכנסת.
אנחנו ביוד באב, עדיין אנחנו חצי, אתה יודע,
ההר עוד בוער, בית המקדש עוד בוער.
אני יודע שבאמת יש לך ידע עצום גם בנושאים היהודיים והזה. היוד באב עדיין אסור לאכול בשר ולשתות יין, נשרף הבית, התחיל אתמול והיום זה היה
ואתם שפכתם מים על הלאבות?
אני עדיין בהשראה של תשעה באב.
גם אני, גם אני, ולכן התפלאתי לשמוע את ינון אזולאי, אבל בוא נשמע אותו.
אל תתגרה בגויים, ואותו אחד שבן גביר שחושבים שהוא אדם והוא משחק אותה אדם אחראי, אדם מופקר לחלוטין, אדם מופקר לחלוטין שלא אכפת לו מביטחון המדינה. זה שרוצה להיות חבר בקבינט המצומצם, גם אם חשבנו אולי לתת לו איזה זמן שיראה על מה לתת לו. הבן אדם הזה בן גביר מופקר לחלוטין, מפקיר את מדינת ישראל בעצם העלייה שלו, בעצם שבירת סטטוס קוו.
כן. אבל בוא נשמע איך יאיר לפיד, בוא נשמע עוד חצי דקה את יאיר לפיד, איך הוא נהנה מהקטטה שלכם.
יושב ראש כנסת נכבדה, אם אתם רוצים לדעת איך ממשלות מתפרקות וקואליציות מופלות, התשובה היא ככה, בדיוק ככה, תודה רבה.
ככה ממשלות נופלות בסכסוכים בין עוצמה יהודית וש"ס?
לא, זה לא בין עוצמה יהודית לש"ס, זה עוצמה יהודית עם כל חברי קואליציה. הם, לצערי, בן גביר עדיין לא הפנים לדעתי שהוא שר בכיר בממשלת ישראל, שהיא ממשלת ימין על מלא. הוא פשוט מחורר חורים בספינה, וכל פעם החור יותר גדול, עד שלצערי הספינה בסוף לא תחזיק את עצמה. הוא, אמרתי לך, הוא מטריל את ראש הממשלה עם כל ההתנהגות הזאת. הוא סוחט את על גבינו, על חוק התקצוב ההתיישבות, כדי להתכנס לקבינט המצומצם. ככה לא מתנהגים.
יש קו אדום מבחינתכם, שבעקבותיו אתם תעזבו את הקואליציה, שתגידו, זהו, הספיק לנו, אנחנו לא מוכנים לשבת לצידו?
אני באמת שאלה מאוד קשה, אבל אנחנו בשעת מלחמה, יש חטופים עדיין לצערי, עוד לא סיימנו את המלאכה, ויש עוד מלאכה, ואיומים, איראן, חיזבאללה, חות'ים, עיראק, זה צריך להיות הכרעה מאוד גדולה, אתה יודעת מי מכריע את זה אצלנו, זה מועצת חכמי התורה, ביחד עם יושב ראש התנועה, לנו החכם עם כתפיים כאלה רחבות, אבל אני באמת כואב לי שככה מתנהג חבר בכיר בקואליציה, שלא מעניין אותו, נשאר חברה, אין התחשבות, אנחנו באמת בתור סיעת ש"ס מתגייסים וממושמעים ובאים בשעות לא שעות, והיום למשל לא ראיתי אף אחד מעוצמה יהודית במליאה, לא ידענו, חשבנו נכון שעשו קטע פרלמנטרי, יושבת ראש האופוזיציה מירב בן ארי שהיא אמרה כן וחזרה בה, אבל תהיו באיקון, כתבו אתמול בהודעה לכל הסיעות, מי שאין לו כיזוז, שיהיה מוכן, כי האופוזיציה זה אופוזיציה.
אתה חושב שעוצמה יהודית עשתה את זה בכוונה, כדי לעשות שורים?
לא יודע אם זה בכוונה. עוד פעם, אני לא נראה לי, יכול להיות שלא. ואחרי זה בן גביר גם הוציא הודעה שזה לא, אבל תהיה אחראי. תשריין שלושה ח"כים, ארבע ח"כים שיהיו במשכן. אתה היית חבר כנסת, אתה יודע מה זה קואליציה ואופוזיציה, ואתה יודע מה זה קיזוזים, ואני לא צריך ללמד אותך, אבל זה נראה כאילו סיעה שמתנהלת לבד לא אכפת לה, אם זה את כל הבעיות שעכשיו יצאו, הבעיות המדיניות שיצא בלינקן והעוזר שלו נגד תופעת בן גביר. למה לשים מקלות? מספיק, אנחנו יש לנו את היועצת המשפטית לממשלה וחבר מריאה שם במשרד המשפטים שנותנים לה, איך אומרים, שמאתגרים אותנו ולא נותנים לנו לעבוד. אתה בא ונוסף הוא על סוננו, אתה במקום לעזור להיות יד אחת, בוא, זה באמת כואב לי. עד שהגענו כביכול המנוחה והנחלה של ממשלת ימין ואפשר לקדם דברים, והוא עוצר הכל בגללו נעצרים. ואתה יודע מה, שס גם נותת שבוע שעבר, עשתה מעשה, התנתה, החוקים של בן גביר לא עולים. אם חוק תקצוב רבני התיישבות והבלניות לא עולים במועצות אזוריות, גם החוקים שלך לא עולים.
חבר הכנסת...
שיבין שהוא לא לבד פה.
חבר הכנסת מלול, הזכרת קודם את, כמובן, את החטופים. מה עמדת שס בסוגיה הזו? אנחנו יודעים שראש הממשלה נפגש עם צוות המסע ומתן לקראת השיחות.
אני לא בקיא בפרטים, אבל שס הוציאה מכתב תמיכה בראש הממשלה לא מזמן. אנחנו מחזקים את ידיו של ראש הממשלה להגיע לעסקה, כמובן, עם כל ה... אני לא יודע מה ומו, אני לא, באמת לא בקיא בפרטים.
אתם תומכים בעסקה?
כמו שאמר אריאל שרון, אתה מחזק את ידו הימנית או את ידו השמאלית של נתניהו?
אני מחזק את ידו, לא יודע.
האמצעית.
אני מחזק, אנחנו, תנועת ש"ס, מחזקים את ראש הממשלה, ואנחנו בטוחים שהוא רוצה לעשות, להחזיר את החטופים, לא יודע, לא רוצה לעשות עסקה, זה לא, להחזיר את החטופים, אבל כמובן עם תנאים מסוימים שאני לא יודע מה הם, אבל ראש הממשלה רוצה להחזיר את החטופים הביתה, הוא יודע את המחויבות של מדינת ישראל לאזרחים, למשפחות, לכלל ישראל, עם התנאים שצריך להיות. בוא, יש פה, אנחנו מתנהגים פה מול ארגון לא מדינה או ארגון טרור שפל, זה לא פשוט. אתם אומרים עסקה, עסקה בדרך כלל עושים בין שני צדדים שיש, ששניהם נורמליים. עסקה, אתה קונה רכב, אתה קונה דירה, פה עסקה עם אנשים נורמליים, דמוקרטיים, מתורבתים, מול חיות אדם. זה, בוא, אני מתפלל שראש הממשלה יצליח.
חבר כנסת ארז מלול, אני מצטרף לתפילתך ושהחטופים יחזרו. תודה רבה.
תודה רבה, ושיהיה חופש שקט
בין הזמנים, שקט. תודה רבה. תודה רבה.
פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב ו-103.
ערב טוב.
תראה, הבנקים באיראן נפלו, לך יש אליבי?
אם היה לי כסף להשקיע בבנקים באיראן, אז כנראה שהיה לי אליבי, אבל לא, אין לי ישראל כרגע כנראה יד במעשה, לפחות באופן רשמי הם טוענים שהם לא מעורבים. זה נראה פעילות של מדינה שעומדת מאחורי הסיפור הזה, יכול להיות של מספר מדינות, יכול להיות הקואליציה שמתגבשת שאמריקאים מגבשים, זה אחד האופציות, אבל בכל מקרה זה מדובר בעברת מסר מאוד חריף לאיראנים. חבר'ה, אנחנו יכולים להשתלט לכם על המערכת הבנקאית שלכם, על המערכת הכלכלית שלכם, וזה בהחלט מביך את האיראנים. כרגע אין תגובה רשמית איראנית, יש תגובות של גורמי אופוזיציה שמספרים על ההיקף של המתקפה הזאת, שזה המתקפה, מתקפת הסייבר הגדולה ביותר שחוותה איראן בשנים האחרונות. היא כוונה לעבר הבנק המרכזי של איראן, שבעצם הביא לשיתוק של הבנק המרכזי ושל כל הבנקים באיראן. אי אפשר כרגע לבצע שם לפי דיווחים העברת כספים, פעולות בנקאיות כאלה ואחרות ואפילו פשוטות. ואיראן שמחשיבת עצמה כמעצמה שמפעילה פרוקסי בכל המזרח התיכון, בהחלט פעולה כזאת היא מתחת לחגורה.
אבל אבי, מניסיון העבר, גם אם זה היינו אנחנו, סביר להניח שלא היו מפרסמים את זה, כן?
סביר להניח, אבל את יודעת, תראה, מנסים בזמן, בימים האחרונים לעצור את האיראנים מלבצע פעולה שתדליק את המזרח התיכון. והאמריקאים עשו כמה צעדים, ראינו את העברת נוסעות המטוסים, את המטוסי הקרב, את המפציצים, את הצוללת הגרעינית, ויכול להיות שעכשיו אנחנו רואים גם עוד איזשהו משהו כדי לרסן את האיראנים, שזה, הנה חדרנו לכם לתוך המערכת הבנקאית שלכם, למערכת הכלכלית, שמו לכם תמרור כתום, כדאי שתעצרו, לפני שזה יהיה מאוחר.
נראה לך כמו איזה מסר לקראת השיחות? האם זה משהו שאנחנו, או מי שלא עשה את זה כמובן, רוצה להעביר משהו לקראת השיחות מחר?
אני חושב שזה מסר, קודם כל זה עברת מסר, זה ודאי. למה המואן, אני חושב שזה בסופו של דבר למנע מדרדור המצב במזרח התיכון, גם מצד הזירה הלבנונית וגם מהזירה האיראנית כמובן. ובהחלט יש פה גם את המקל וגם את הגזר, הגזר זה אותם שיחות, כלומר אנחנו רוצים להוריד את כולם מהעת באיזשהו מסע ומתן חפוז שאנחנו עושים מחר, והמקד זה, הנה אנחנו יכולים, אם לא, לא ניישר קו, תראו מה אתם יכולים לשלם, גם כלכלית וגם כנראה אפילו צבאית.
אנחנו שומעים מאיראן מסרים שאומרים, אם תגיעו להסכם בעסקת החטופים ותהיה הפסקת אש בעזה, אנחנו לא נתקוף אתכם. אתה שומע קולות במערכת הצבאית שאומרת, אם זה טוב לאיראן, זה רע לנו?
זה לא רע לנו, זה בראש ובראשונה, תראה, האיראנים, צריכים להסתכל על התמונה בגדול, האיראנים, יש להם יד אחד מרכזי, זה להגיע לגרעין, והם, מה שמעניין אותם זה כרגע היד המרכזי הגדול שלהם. כל דבר שעשוי לשבש את היד המרכזי, הם מבחינתם חושבים פעמיים איך הם נמנעים מלהגיע לסיטואציה הזאת. ומבחינתם כשהם רואים את הצוללות האמריקאיות, וכשהם רואים את, את אותם כלי נשק שנוחקים במפרץ הפרסי, או במפרץ הערבי שתקרא לזה, ומסביב, הם מבינים שהם יכולים להסתבך במצב שבו יכולים כל העולם עליהם, וזה יכול לעצור להם את תוכנית הגרעין. מה עוד שהם גם רואים מהצד השני את מה שקורה ברוסיה ובסין, והם מבינים שלא בדיוק על שתי המדינות האלה כרגע, תשים להגן עליהם ולהיות חלק מהקואליציה אל מול אותה קואליציה המערבית שנרקמת, שאגב אנחנו מדברים על קואליציה גם ארצות הברית, גם בריטניה, צרפת, איטליה וגרמניה, ולכן הם גם עושים את החישובים שלהם, וכרגע הם רוצים לרדת מהעץ כנראה, ברמה כזו או אחרת, הם מתחילים לרדת, אתה יודע, שלב אחרי שלב בסולם, אז מה שכרגע שחררו להם את העניין הזה זה של אותה ועידה, בוא נשמע, נראה מה קורה בוועידה, ואחרי זה נגבש את התוכניות שלנו, זה מה שככה האיראנים מנסים לשדר. ישראל די מעודדת, כי ברגע שמדברים ולא נלחמים, זה תמיד טוב, אתה יודע, זה פחות מסכן את חיי האדם.
בינתיים צהל ממשיך לפעול, נכון? בשתי החזיתות.
כן, אנחנו מדברים גם על, בשלוש חזיתות.
שלוש,
לא?
נכון, כן, כן.
מדברים גם ביהודה ושומרון, היה נכון. פעילות מהבוקר במספר כפרים, כן, אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על הצפון, אז אנחנו רואים פעילות שהייתה ליד אזור צור, צהל פוגע באופנוע של איש חיזבאללה ברמת בחירות בינונית, אפשר לומר ככה, מחסל אותו, אבל בחיסול הזה גם יש מספר גדול של נפגעים נוספים שהם פצועים, צהל טוען שכל הנפגעים הם אנשי חיזבאללה שהיו בקרבת מקום, זה באזור שבו מאתר של חיזבאללה, וברגע שזורה האופנוע וזורה הפעילים בוצע אותה תקיפה. בעקבות העניין הזה אנחנו רואים ירי לעבר קריית שמונה, אנחנו מדברים על מספר טילים שנורים לעבר קריית שמונה, אחד מיורט, שניים פוגעים על הקרקע וכנראה שיש חלק בשטחים פתוחים, אבל זה בערך מה שאנחנו מבינים בשעה האחרונה, אין נפגעים, יש נזק ברמה כזו או אחרת, ובהחלט הלחימה הזאת נמשכת, כלומר יש מתיחות בצפון, היה גם בלילה פעילות של צהל וגם מנגד היה תקיפות של חיזבאללה לעבר שטחי הגליל, גם בשעת לילה מאוחרת שוב, כמו שהיה לפני יומיים. בהחלט הלחימה בצפון נמשכת. לגבי עזה, אז אנחנו רואים את המשך התמרון בעזה, המשך הפעילות. יש איזה אירוע בדיר אל בלח שבו מדווחים על שני תאומים שנולדו לפני ימים ספורים, ואימם נהרגו בתקיפה של צהל, בצהל רואים שהם בוחנים את הדיווחים האלה. זה בהחלט אירוע מטריד שיכול, שיש לו פוטנציאל של גינויים ברחבי העולם, זה פותח מהדורות עד לאירוע של הסייבר, זה פתח את המהדורות בכלי תקשורת באירופה ובארצות הברית, ואני מקווה שבצד יתחקרו מהר ויעטפו את הטענה שזה פעולה של צהל, אבל שוב, אני, אין לי את הכלים להגיד לכם בדיוק מה היה, כי גם בצהל לא יודעים להגיד את זה בצורה...
גם תחקיר הארץ לגבי שימוש בעזתים כסוג של מגן אנושי, או כמו נועל שכן שנאסר, כן. במנהרות לא מוסיף לנו בוודאי הרבה בריאות בחוץ לארץ.
גם לא רק בחוץ לארץ, גם בארץ. תראה, בפיקוד דרום שאתמול דיברתי איתם, הם אומרים שזה אירוע לא טוב, לא טוב לצבא, הם לא רוצים את הסיטואציה הזאת, הם אומרים שבקצה, תראה, ככלל אסור להפעיל נועל שכן, לא במנהרות ולא במבנים ולא בשום מקום אחר. יחד עם זאת, בצהל אומרים שכנראה יש ביחידות בקצה, חיילים, מפקדים, שמשתמשים בנועל הזה בצורה פסולה, ועכשיו מתבצעת פעולת הסברה, והדרכה ולמידה בכל היחידות בצבא, להסביר להם חבר'ה שזה לא דרכנו, לא עושים את זה, יש לנו מספיק אמצעים, יש לנו את הרחפנים, ויש לנו את הגששים, את הרובוטי גישוש, מה שנקרא, ויש לנו את הכלבים של עוקץ, שאפשר לשגר אותם ולהעמיד אותם בחזית. אנחנו ראינו הרבה מאוד סרטונים של הצד הטכנולוגיה שגם מפיקה את הדברים האלה. לצערנו הרב גם חלק מהכלבים של עוקץ נפגעו בגלל העניין הזה. אבל בטוח שלהפעיל אזרחים תמימים, חפים מפשע, גם אם הם עזתים, גם אם הם משויכים למחנה האויב שלנו, זה לא דרכו של צה"ל. וזה מבהירים כרגע לחיילים לא לעשות את זה, להימנע מזה. אבל אני מקווה שזה גם יחלחל למטה.
אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב 103, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב נעים.
תודה. אתה יודע, אריה, שמעתי במהדורת החדשות מוקדם יותר על מלחמת אוקראינה ורוסיה. וזו הייתה הידיעה האחרונה במהדורה. ופתאום חשבתי לעצמי, אני ממש מקווה שבעוד כמה שנים לא ידווחו על המלחמה פה אצלנו בישראל, כמין כזה, הייתם סוגר מהדורה במקום אחר, אתה יודע, באירופה או בארצות הברית, כי זה פשוט יימשך, וזה כבר יהיה מהדברים האלה שחוזרים אליהם מדי פעם, ומעדכנים מה קורה. אני ממש מקווה.
כן, כן, זה תקווה חשובה מאוד, ושם נלחמים על קורסק, חזרה למלחמת העולם השנייה, שהפעם הרוסים נראים בצד המוכה ולא בצד המכה. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאלוף במילואים נדב פדן, לשעבר אלוף פיקוד מרכז, ומנהל ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, ה-FIDF, שלום לך.
שלום, אחר הצהריים טובים.
אנחנו נדרשים לניסיונך ולזיכרונך בפיקוד המרכז, כי הגזרה הולכת ומתחממת. אנחנו שומעים על הפעלת כתב"מים לראשונה, נדמה לי, במרחב חטיבת הבקעה, באזור תמון ותייסיר ותובס. זאת תהיה הדרך להילחם שם, כמו בעזה?
אנחנו כבר היינו בגלי חיכוך עם הפלסטינאים ביהודה ושומרון עם הפעלה של חיל אוויר, אני מזכיר את חומת מגן, עם הפעלה של מסוקי קרב ומטוסי קרב. אני מקווה שאנחנו לא חוזרים ללחימה בעצימות כזאת, וללא ספק לעוצמת החיכוך של התקופה האחרונה יש קשר ישיר ודי מובהק למה שקורה בכלל באזור שלנו, כולל דחף ולחץ איראני על אזור יהודה ושומרון, לקחת חלק במאמץ הכולל, ולהוסיף גם את הזירה הזו לעצימות שמפעילה לחץ נוסף על מדינת ישראל. לשמחתי, במשך השנים, הכלים של שירות הביטחון הכללי, ושל הצבא, וגם של משטרת ישראל, השתחלו, והיכולת להכיל את הטרור ביהודה ושומרון היא הרבה הרבה יותר טובה מבעזה. זה בעיקר קשור לחופש הפעולה המבצעי שבו צה"ל פועל בשנים האחרונות, כזה שמאפשר לצה"ל להיכנס למרכזי הערים, למרכזי אפילו מחנות הפליטים שצריך, ולמנוע מתאי הטרור האלה לגדול לעצימות כזו שתקביל למה שחווינו בעזה. ואגב, כשמתארים את המציאות בעזה, החזון הוא להגיע למציאות מבצעית לפחות, דומה לזו שיש לנו ביהודה ושומרון. אז אני חושב שהעצימות הזאת, או גל הטרור הזה שחווים בתקופה האחרונה, יש לו קשר ישיר, ועם פעולה נכונה של פיקוד המרכז, ובכלל של הנהגה בישראל, אפשר יהיה להכיל אותו ולהרגיע אותו, ולהביא לאורח חיים סביר לפלסטינאים שגרים שם, בביטחון לתושבים הישראלים שגרים ביהודה ושומרון בסביבה.
מהי אותה פעולה נכונה בעיניך? מה צריך לעשות?
אני חושב שצריך להבדיל, ופה אנחנו הרבה פעמים נוטים להרבה בין האתגרים הטקטיים לבין האתגר האסטרטגי בהובלה של היציבות במקום הזה. האתגר הטקטי של גדוד X ברמלה או בחברון הוא לסכל לחוליית טרור ולמנוע חיכוך לאורך הכביש. הוא מאוד בינארי ומאוד פשוט להבנה. אבל הוא לא מתאר את האתגר הכללי ביהודה ושומרון, שבה חיים כמעט 3 מיליון פלסטינאים. ואנחנו צריכים ללמוד איך לנהל את האוכלוסייה האזרחית הזאת, וכשמדובר על ניהוג של אוכלוסייה האזרחית, זה אתגר אסטרטגי אחר, קשה לתאר אותו בכלים הבינאריים האלה שאנחנו שומעים בתקשורת ובכלל מההנהגה שלנו בתקופה האחרונה, ניצחון מוחלט, תשמיד את כולם. הדבר הזה לא קורה מול משפחות, זקנים, ילדים, שמונים כמעט 3 מיליון. ופה צריך לדבר על, על איך מייצרים ביטחון, איך מייצרים יציבות, ואיך מייצרים תקווה, שאחד הכלים החשובים ביצירת יציבות מהסוג הזה. והיא קשורה ביציבות כללית, היא קשורה בביטחון, והיא קשורה גם בהתפתחות והפרספריטי הבסיסי של המקום הזה. צריך להדליק אור בקצה המנהרה לאוכלוסייה האזרחית. אגב, ללא קשר, הפתרון הפוליטי, אני מדבר על זה מבחינה מקצועית צבאית. הצבא, לצורך העניין, בשנים האחרונות בפיקוד מרכז, נהל קרב השעיה שממתין להחלטה המדינית באשר לעתיד יהודה ושומרון.
החלטה המדינית הזאת פעם הייתה תשובה ברורה, שתי מדינות לשני עמים. נדמה לי שאחרי השבעה באוקטובר והתמיכה העצומה שהייתה לחמאס ביהודה ושומרון, יש פחות ופחות תומכים ברעיון הזה.
יכול להיות שעם הזמן והשנים יעלה ויתפוס תאוצה מחדש, ולאורך כל התקופה היו לרעיון הזה מתנגדים ותומכים. הוא לא היה רעיון בקונצנזוס המוחלט במדינת ישראל. בטח לא אנשים שישבו ביהודה ושומרון לא חושבים שהפתרון הזה הוא פתרון נכון. ואני לא מבקר את האמירה הזו לא מבחינה דתית ולא מבחינה ערכית, אלא מבחינה מקצועית, מדינית, צבאית, גרדה, פשוטה.
לו אתה היום אלוף פיקוד מרכז, היית רוצה שתהיה מדינה פלסטינית שלא תוכל להיכנס אליה, או שתהיה לך מגבלה, כי זאת מדינה?
אני כאלוף פיקוד מרכז לא עסקתי בשאלה האם תהיה או לא תהיה מדינה פלסטינית, זה החלטה של הדרג המדיני. אני כדרג צבאי מקצועי עסקתי ביצירת ביטחון. אני אומר כן, שכדי ליצור ביטחון צריך לייצר גם תקווה. כשמדברים באוכלוסייה אזרחית, אז לתקווה הזאת יש ביטויים שהם רחבים יותר מלחסל את הטרוריסט הזה פה, החוליה היא שם. יש בה רכיבים ורבדים נוספים, וצריך לדעת לנהג את זה בסבלנות ובתבונה. זה מאמץ ארוך, אכן יש בו גלים של עלייה בעצימות של החיכוך, וכל גל כזה מביא גם שינויי תפיסה ומזיז קצת את המחוג הסטטיסטי הזה של כמות התומכים בפתרון שתי המדינות וכמות המתנגדים לו. אבל בריאה שלמה ארוכת הטווח האסטרטגית, הדיון הזה הוא דיון לגיטימי מדיני שצריך להחליט בו. הצבא צריך לייצר את התנאים לדרג המדיני לקבל את ההחלטה הנכונה למקום הזה ולא תחת לחץ. וזה אמירה שקל להגיד וקשה מאוד מאוד לבצע. פיקוד המרכז, אני מסתכל עליו כמעט שנתיים האחרונות, החיכוך ביהודה ושומרון התחיל קצת לפני השביעי באוקטובר. אני מזכיר שהבאנו גדודים מעזה ליהודה ושומרון כדי להתמודד בחיכוך הזה לפני השביעי באוקטובר. הם מתמודדים אתגרים מאוד מאוד מורכבים. אנחנו בעיקר נותנים בזה ביטוי ללחצים הפוליטיים ולמה ש... הלחץ הזה מקרין, או לשימוש של ההקרנה הזאת לצרכים הפוליטיים של קבוצות כאלה ואחרות. אבל הניהוג האסטרטגי שמפקד פיקוד מרכז בשנתיים האחרונות מורכב מאוד. הוא מתמודד עם החלטות מורכבות לפחות פעם ביום. אני אומר את זה בידיעה שהוא עושה את זה כל כמה שעות להבנתי.
כמי שעמד בראש אגף התקשוב וההגנה, בטח שמעת גם אתה את הדיווחים על מתקפת הסייבר באיראן, זה משהו שיש ביכולת צהל לבצע מתקפה כזו, כמובן לא את זו, אלא משהו בסגנון?
אני שמעתי את הדיווחים, אני עוד לא יודע מה זה המתקפה הזו ומה היכולות. אני מזכיר לכולנו שיש מתקפה מתחת לרדאר, תרתי משמע, כבר מעל עשור. אנחנו זוכרים את ההתקפה שיוחסה לישראל ולארצות הברית במשותף על המפעל להשארת חומרים כבדים באיראן. אנחנו זוכרים על מתקפה אחרת שגם בה הושמו ארצות הברית וישראל על מערכות השליטה בנמלים. צריך להבין שהעולם הזה, הדיגיטלי, הממד הזה נוסף כממד נוסף ללחימה. אם כמה דיברנו על היבשה, הים והאוויר, היום אנחנו מדברים על היבשה, הים, האוויר והמרחב הקיברנטי, או המרחב הדיגיטלי. ללא ספק זה הפך להיות חלק משמעותי מאוד משדה הקרב, ומכיוון שהחיים האזרחיים שלנו תלויים במערכות האלה, מהטרנזקציה, העברות הבנקריות, ועד מערכות החשמל, והרמזורים, והטלפוניה, והניהול העסקי וכיוצא באלה, והניהולים הרפואיים וכן הלאה, פגיעה במערכות האלה משבשת מאוד את אורח החיים במדינות מתקדמות, וזה זוכה להד פחות משמעותי לפעמים, אבל רגע כדי שנעמיד את זה בהשוואה לפגיעות הקינטיות המוכרות, פגיעה של טיל בנמל פוגעת באופן לוקלי בנמל הזאת. פגיעה של מערכות הסייבר שמנהלות את כל מרחב הנמלים יכולה לשבש את כל התנועה הימית של מדינה למשך תקופה משמעותית. לפעמים לוקח שבועות להתאושש מתקיפות כאלה. אני לא בקיא בתקיפה הזו ששמעתי עליה כמוכם מהדיווחים העולים באיראן, אגב, לא ברשתות הרשמיות, מכל מיני כלים אחרים. וכן, לכל המדינות
המתקדמות היום במדינת
ישראל. כן.
נקווה שלא יתוששו מזה מהר. יש לי עוד שאלה אחת ביחס בין השאר לתפקידך בארגון ידידי צהל בארצות הברית. גם לכם יש תרומה בעניין הזה. היה דיווח של אגף השיקום במשרד הביטחון על למעלה מ-10,000 פצועים, 35% מהם עם תגובות נפשיות. יש איזו הערכות מיוחדת אצלכם כדי לנסות לסייע בעניין הזה?
בכלל צריך להגיד שארגון ידידי צהל בארצות הברית, מאז תחילת הלחימה מהשביעי באוקטובר, שינינו מוד למוד של קמפיין חירום בארצות הברית. העובדים שלנו עובדים סביב השעון עם עשרות מתנדבים. אנחנו יותר משילשנו את כמות התרומות הרגילה ש מגיעה אלינו, האוכלוסייה היהודית בארצות הברית והנוצרית שתומכת בנו, תומכת בישראל ברוחב לב. אחד הפרויקטים המשמעותיים ביותר שאנחנו עושים זה תמיכה בגוף הנפש של הלוחמים והחיילים שנפגעו בלחימה הזו. אנחנו כבר התחלנו פרויקטים והעברנו מעל $85 מיליון למדינת ישראל לפרויקטים בתחום הזה. אנחנו עושים גם פרויקט מאוד גדול עם הצבא, כדי לייצר מרכז חוסן לצבא הגנה לישראל. אנחנו בעוד ימים בשבוע הבא מניחים, עושים טקס חנוכה למרכז הזמני עד השלמת המבנה החדש. עושים פרויקט מאוד גדול עם שיבה, להקמה של מרכז להכשרה של מטפלים, והקמה של קליניקות בכל רחבי הארץ בשיתוף פעולה עם ארגון נכי צהל. ואני חושב שבכלל כל הארגונים היום נרתמים לסייע לחיילים שחווים חוויה שאני לא זוכר כמו, גם בגלל עצימות וגם בגלל התמשכות הלחימה בעזה ובכלל. זה FIDF לגמרי, בכל רמה חברה ובכל מאמציו והאנרגיות שלו נמצא שם בהתגייסות, כפי שאמרתי, מעוררת השתאות של הקהילה היהודית והנוצרית התומכת בנו בארצות הברית.
אלוף במילואים נדב פדן,
תודה רבה לך.
תודה רבה.
מחר צפויה להתקיים פסגה, אולי גורלית, לגבי בעיקר לגבי החטופים והפסקת המלחמה. מצטרף אלינו אילי דוד, אחיו של אביתר שחטוף בעזה. שלום אילי.
היי מאיה.
אחיך
ערב
הקטן.
ערב טוב.
אחיך הקטן, נכון, שנחטף מרעים.
נכון.
כבר יותר מ-300 ימים, דיברתם אין ספור פעמים, אבל ספר לנו שוב על אביתר.
שמחה, זה חלק אהוב עליי תמיד, כל רעיון. אביתר, בן 23, הוא ציין יום הולדת בשבי, אי שם בדצמבר. הוא דבר צעיר שמאוד אוהב את החיים, ומאוד אוהב לטייל.
ואוהב לנגן.
הוא תכנן את פוסלי תאילנד. ואביתר נגן גיטרה מחונן, ויש לנו מסורת שבועית לנגן ביחד, וזה גם הדבר שאני הכי מתגעגע אליו, פשוט לנגן איתו. ואביתר הוא בחור מאוד רגוע, והוא אף פעם לא תופס את מרכז תשומת הלב, הוא תמיד טוב לו בפינה שלו, בשקט שלו, ואחד הדברים שהוא הכי אוהב לעשות גם זה ללכת למסיבות, לרקוד בפסטיבלים, וזה פשוט כל כך לא הוגן שאחד הדברים שהוא הכי אוהב לעשות הסתיימו בכזאת טרגדיה, בשבילו ובשביל כל כך הרבה אחרים.
מה התקנו אתכם לגבי המסע ומתן, לגבי מה ש... לגבי עמדת ישראל?
אנחנו מותקנים פחות או יותר דרך החדשות. אנחנו מקווים מאוד שהפסגה הקרובה תביא להתקדמות משמעותית במסע ומתן, ואני גם מאוד מקווה שהדבר הזה יוביל לא רק להתחלת החזרה של חטופים הביתה, אלא גם למשהו גדול יותר, שכבר נצליח לראות את הסוף. כי הפחד הכי גדול שלי זה שנתחיל את הדבר הזה וחלק מהחטופים יישארו מאחור, ולכן אני ממש מתחנן לצוות המסע ומתן שידע להגדיר מסגרת זמנים ברורה, וגם לראש הממשלה, הדבר הזה לא יתמסמס וימשך, ושלא ניתן
לכולם ולא רק כלפי אימה הראשונה. אתם בעשרת החודשים האחרונים ברכבת הרים רגשית בלתי נסבלת לחלוטין, עם תקוות ועם אכזבות. איפה אתה עכשיו, בעלייה או בירידה?
האמת שאני בירידה, תופסים אותי ביום קשה, בשבוע קשה. אני כל פעם שיש משהו גדול וזה נשמע שהולכים לקרות דברים טובים, אני מתקשה מאוד להאמין, והציפייה גורמת לי להרבה מאוד אכזבה בדרך כלל, אז אני...
מראש כבר מנמיך ציפיות.
חד משמעית, וזה מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה, אז אני מקווה שיקרה משהו, אבל אני משתדל לא לצפות.
העובדה
זה סוג של מנגנון הגנה מפני אכזבות?
בטח, אתם לא מבינים כמה מנגנוני הגנה פועלים אצלי מהשביעי באוקטובר, זה פשוט מטורף.
העובדה שראש השבק ואלוף ניצן אלון מצטרפים לצוות המסע ומתן, כן מצליח אולי לתת עוד איזה שביב של אופטימיות?
כן, אתם יודעים מה, חתיכות של אופטימיות אנחנו אוספים מכל פרט ופרט שאפשר, ושוב זה מצטרף לתקווה שבאמת המפגש הזה יהיה רציני, שיתחילו כבר לסגור פרטים.
אמרו לכם משהו בעבר על מתי צפויה פעימה נוספת, אם הראשונה תהיה הומניטרית, חולים, נשים... אמרו משהו לגבי העיתוי של ההמשך?
קודם כל כולם הומניטרי, אני חושב שזה די ברור לכולנו שגם הגברים
לנו כן שם, לאחרים לא ברור.
כן, זה איזשהו שם שכבר איבד את המשמעות שלו, המילה הזאת, כי כל מי שנמצא שם הוא חולה וסובל ממחסור בכל מיני חומרים חיוניים ואפילו מתענה באופן יומיומי. ואין איזושהי מסגרת זמנים, זה בדיוק הפחד שלי. אנחנו לא יודעים מתי יקרה השלב הבא, אנחנו לא יודעים אם דנים אפילו בשלב הבא. וכמובן שאני רוצה לראות חטופים חוזרים וחטופות חוזרות ומשפחות פה שהפכו להיות משפחה שלי, שאני כל כך רוצה לקבל את היקירים שלהם בחזרה, משפחות חטופים אחרות. אבל עצם המחשבה שאולי יהיו עיכובים בדרך לשלב הבא בגלל השלב הראשון היא קשה מנשוא, ותתארו לעצמכם באיזה דיסוננס אנחנו, משפחות הגברים, צריכות לחיות.
אתם עדיין מרגישים את התמיכה הציבורית? אתם מרגישים שאנשים עדיין מאחוריכם כפי שהיו לפני 10 חודשים?
אני מאמין שכן, והרבה דברים שאנחנו רואים, כאילו אנחנו רואים פחות אנשים אולי יוצאים לרחובות, אבל כמעט כל קהילה שאני פוגש, ואני פוגש הרבה קהילות במהלך השבוע, מכל מיני פינות בחברה הישראלית, כולם באמת רוצים את החטופים בבית. אני חושב שאין כמעט בן אדם היום בישראל שלא רוצה את החטופים בבית.
זה נכון.
ואנחנו גם רואים בסקרים, סקרים שמטה משפחות החטופים עושה, אנחנו רואים בסקרים בחודשים האחרונים שהתמיכה הציבורית במתווה, גם במחיר של הפסקת המלחמה, התמיכה הזאת רק עולה.
אילי דוד.
מחודש לחודש.
שנזכה לראות את אביתר ואת כל החטופים בבית במהרה.
תודה רבה לך.
תודה מאיה ואריה, תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומות. הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד סיגל איצקוביץ' החשודה ברצח בנה. שלום וערב טוב לעורך הדין בנימין מלכה שמייצג אותה.
ערב טוב.
אני קורא דברים מוזרים מאוד שהיא טוענת שהיא נחטפה בידי חייזרים וחטפו אותה לחללית. מה קבע ההגנה שלכם? קבע
ההגנה כרגע עדיין מתבשל ומתכונן לקראת הבאות. אני חושב שאתה אולי כמוני זוכר את השיחה הראשונה שלנו יחד עם בן כספית, שבה ציינתי בפירוש שאחר היום הראשון מיד ובסמוך לאחר האירוע, מה ששמעתי מסיגל אז זה מה שאני שומע ממנה כיום. אני רוצה לומר למאזינים עם יד על הלב, באמת נכון שאני אחשד בזה שאני נוטה לצד מסוים כי אני הסנגור שלה ואין ספק בזה, אבל אני אומר שוב עם יד על הלב, סיגל טוענת את אותם טיעונים לגבי חייזרים, חוצונים, דברים שלי נשמעים מאזויים ותמויים, אבל היא מאמינה שזו האמת למיטה, החל מהיום הראשון. אני רוצה לציין שמהלך התקופה סיגל נשלחה פעמיים לבתי חולים פסיכיאטריים, אני לא אציין לאן, מפאת צנעת הפרט, והושבה להמשך הליך החקירה.
והפסיכיאטרים קובעים שהיא קשירה לעמוד לדין?
לא. אז פה אני חייב להעמיד על הטעות. סיגל עדיין לא נקבע לגביה שהיא קשירה לעמוד לדין. הייתה החלטה ראשונית שקבעה בעקבות הער שהגשתי שאני רוצה בדיקה פסיכיאטרית דחופה, שציינה בפירוש שכרגע לא ניתן לקבוע האם קשירה או לא קשירה. סיגל נשלחה להסתכלות ארוכה, שיכולה לאורך חודש, חודש וחצי, לפעמים אפילו יותר, שבסופה היא קבעה האם קשירה או לא קשירה לעמוד לדין. כרגע ההליך המשפטי הפלילי מתנהל כסדרו, כמו שציינת וציינת נכון, הוגשה הצהרת תובע, ביום ראשון יוגש כתב אישום לבית משפט המחוזי בתל אביב, והליך יימשך כסדרו. ההחלטה לגבי מצבה הרפואי הנפשי יכולה להתקבל בכל עת.
ובאמת זו טרגדיה גדולה, לא משנה איך הופכים את זה בסוף, זה או מה הטיעונים בסוף.
זו טרגדיה נוראית, אני חייב באמת לומר פה משהו גם בנימה אישית. מי שחושב שכסנגור אני מפיק איזה הנאה רבתי מניהול שתיקים כאלה, או מהתבוננות בתמונות של ילד יפה שאיבד את חייו בצורה טרגית, טועה ומטעה, זו לא הכיוון, אבל אני באמת מאמין שאני חי במדינה שמאפשרת לכל אחד באשר הוא את הזכות להליך הוגן. ואם יש עניין רפואי, בעניין רפואי נפשי, ראוי וייבדק. אנחנו צריכים לשמוח שאנחנו חיים במדינה כזו. מאוד מאוד קל לבקש את ראשם של האשמים כביכול. הרבה יותר קשה להגן על החפים מפשע.
עורך הדין בנימין מלכה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה.
זהו?
כן, אנחנו מסיימים לערב, שיהיה לנו ערב שקט. נגיד תודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ושני רומנו, חייל השידור שקט וולפין. עורכי הדיגיטל, גיא רביב, אליעזר בן יהודה, אופה, ועמיתי דואק, אחרינו ספורט עם קופמן, מליניאק ואליסר. ארי, תודה רבה לך.
אני רץ להוציא משהו, עוד נשאר לי בכספומט באיראן, ואני... תודה רבה, מאיה, תודה רבה על כל השבוע.
תודה, פרופסור, תודה.